מתוכננים לנו ארבעה דוברים. ראשונה חיותה, חיותה דויץ, דוקטור חיותה דויץ, סופרת, והיא ערכה גם את הטרילוגיה. הרבה ממה שיש שם נדמה לי שאני חייב לה, כולל הדיאלוג שהוזכר פה, זה היה הרעיון שלה, במקור לא היה הדיאלוג. כל אחד מהדוברים, נדמה לי, אני לא בדיוק יודע מה כל אחד יגיד, אבל עד כמה שהתרשמתי, יעסוק באספקט אחר, יש הרבה אספקטים בטרילוגיה הזאת, יעסוק באספקט אחר, בדרך כלל בשיבות ביקורתי מטבע הדברים, וזה בסדר גמור, בשביל זה אנחנו כאן. אז חיות, תפקיד לך בבקשה.
שלום, אחרון טובים. התבקשתי לזכור בקצרה את הטרילוגיה, אז אני אתחיל בכמה מילים מזה. ואני אמשיך לנושא שלי שכתוב במודעות. הספר הראשון, המצוי הראשון, אמונה, הוכחת מציאות השם. אני, כדי להסביר את עניינו של חלק הראשון, אולי אני אצטט ציטוט קצר מאותו דיאלוג שהוזכר פה עכשיו בין הלל לבין מיכאל, שני הדוברים בספר. לימדו אותי שאמונה היא מעל ההיגיון, טוען הלל בן שיחו של מיכאל, כן? אני משער עם כך שלא ניתן להוכיח אותה, אבל בדיוק בגלל זה אני לא מבין מדוע עליי לקבל אותה. תתפלא, עונה מיכאל, אבל לדעתי אפשר להוכיח את קיומו של אלוהים. לפני שאנסה להוכיח לך זאת, כדאי שנבחן את מושג האמונה עצמו. וכאן במשפט שהוא יגיד, הוא בעצם, יש בזה איזה מין ראשי פרקים מקדימים למה שיהיה כלול אחר כך בספר. האם אמונה פירושה ודאות? האם היא קשורה לרגש או לשכל? מה בין אמונה לבין ידיעה? מהו היחס בין אלוהים פילוסופי לאלוהים דתי? בנוסף, לפני הדיון חשוב גם לבחון את המושג הוכחה. מה תחשב הוכחה לענייננו? כל אלה שאלות חשובות שיש לשאול כשאנחנו נכנסים לדיון הזה, כך עונה מיכאל להלל בספר, ואכן הספר נכנס בדיוק לדיון הזה, הוא בנוי מחמש שיחות, כל אחת מהן עוסקת בסוג אחר בעצם של ראייה לקיומו של האל. בחלקו האחרון הספר עוסק בשאלת ההתגלות בתוקפה ובשאלה מדוע בעצם ההתגלות הזאת מחייבת אותנו. זה הספר הראשון. עכשיו אני אדלג לשלישי, כי על שני אני הולכת לדבר טיפה יותר, להדגים ממנו, להתייחס לחלק ממנו. אז הספר השלישי נקרא מהלכים בין העומדים, על אני לא זוכרת את כותרת המשנה בעל פה, על הצורך ועל האפשרות לרענן את ההלכה. נכון. ודווקא אני לא, בניגוד לציטוט, לא אתווכח עם מי שלא נמצא פה, אבל אני חושבת שרב מיקי כן נותן שם מודלים, הוא מציג ארגז כלים מתוך ההלכה עצמה, איך אפשר לשנות, מדוע כמובן דברים טעונים שינוי ומה משנים. טוב, זה הספר השלישי. עכשיו אני רוצה לדבר על הספר השני, שהכותרת שלו זה אין אדם שליט ברוח לקראת מסגרת רזה ועדכנית למחשבה יהודית. אז תנו דעתכם על הכותרת אין אדם שליט ברוח. אני חושבת שזאת אמירה מאוד חזקה, היא מהותית מאוד לספר שעוסק בשאלת סמכות. הדברים האלה כבר בעצם נאמרו על ידי קודמי פה, כן? מחשבת ישראל, אין חיה כזאת, טוען הרב מיקי, מחשבה היא מחשבה, והשאלה היחידה שיש לשאול לגביה היא האם היא נכונה או לא. אין עניין לבדוק ב-DNA שלה אם היא נולדה לאם יהודיה או התגיירה כהלכה. למרות הקשיים, עכשיו אני רוצה להגיד משהו, שלמרות הקושי שאני הרי הולכת להתכסח תכף עם משהו בתוך כל המכלול הזה, אבל אני רוצה להגיד שהיום בבוקר, במקרה, פתחתי את הפייסבוק כדרכי בכל בוקר, והרימיינדר שלו, התזכורה, נעלה לי מאמר שאני העליתי לאיזה פוסט שכתבתי, שכתב הרב מנחם פרומן. ואני רוצה לקרוא לכם ברשותכם, סליחה על השימוש בזה, אני רוצה לקרוא לכם קטע קצר מאוד מתוכו ולהסביר מה הכוח. לפני שאני אתקוף, אני רוצה, לכן חשוב לי מאוד לדבר על הכוח ועל החופש, או על החירות, אפשר עניין של סמנטיקה שמציע הרב מיקי בספר שלו. אז הרב, המאמר הזה נכתב ב-86, מבחינה הזאת באמת הרב מנחם פרומן, זיכרונו לברכה, הקדים את זמנו, כחוזר בתשובה גם, הוא בא והיה מאוד רגיש לשאלות כאלה של חירות, של חופש, של יצירה. תראו מה הוא כותב, הוא כותב ככה. התורה היא הברית עם האינסופי. את הכתוב שמכתב התורה היה חרות על הלוחות, אל דורשים חז"ל, אל תקרא חרות אלא חירות. חופש הוריד לנו משה על הלוחות מהר סיני. אבל גם אם זה האידיאל של התורה, אינו בהכרח מתגשם בפועל. ייתכן מאוד שיהודי יחיה במסגרת תורנית רק את, במסגרת התורנית הוא יחווה או יחיה רק את ההגבלות והפקודות ללא טעמן. אפשר ואפשר שאדם יקיים את סעיפי הברית בלי מודעות עם מי הברית הזאת קרוצה וכן הלאה. האפשרות הזאת שיהודי הדתי ירגיש את התורה כגורם המדכא אותו אינה תיאורטית ורחוקה. באופן כללי מאוד אפשר כמובן לומר שהרגשה של קיפוח האישיות, של בלימת הביטוי על ידי הגבלות חפרות טעם, היא שגרמה לרוב היהודים לעזוב את המסגרת הדתית ולהקים את הציבור החופשי. קשה מאוד לדבר בהכללות, אבל מרגיש אני ביותי בחברה החילונית יותר חופש, בשעה שבחברה הדתית אני חש תחופות יותר דיכוי, גם של היצרים וגם של היצירה ושל החיים בכלל. אני לא אכנס עכשיו לדברים, חלק אני חושבת כבר לא רלוונטי כל כך, ויש היום באמת ברוך השם הרבה יצירה, ולא נכנס לזה, אבל אני חושבת שמשהו בפסקה הזאת מנסח מאוד טוב את הכוח של הכותרת של הספר וגם של התכנים של הספר. זאת אומרת של אין אדם שליט ברוח, זה באמת נותן המון חופש, האמירה הזאת שלא יכולים לכפות עליך מה לחשוב. זה האמירה הזאת חורזת כחוט השני, אני חושבת, במשנה שבא לידי ביטוי בספר. אבל אני אתקדם. אז אמרנו שאין אדם שליט ברוח ואי אפשר לכפות על המחשבה, ואין עניין בכלל להבדיל במחשבה שהיא נולדה במקום יהודי או מקום לא יהודי במעייני שלה וכו'. הרמב״ם והכוזרי לא מקבלים שום פרוטקציה או הנחה, דבריהם נבחנים לגופם בדיוק כמו דבריו של אריסטו או של קאנט. הם יכולים להיות צודקים והם יכולים להיות לא צודקים. אבל מה באשר לחז"ל עצמם? ובכן, גם להם אין פרוטקציה. אומנם, כוחם לא אומנם, אלא כוחם יפה רק להלכה. בהלכה שם נמצאת הסמכות, בתלמוד ובהלכה נפסקת ממנו ומשתלשלת ממנו. ומה עם אגדה? לשם כך התכנסתי אני פה. אגדה זה סיפור אחר. למדנים לשווקים אמיתיים נוהגים לדלג עליה, שזה כמעט גאוות יחידה שלהם להגיד, אנחנו מדלגים על אגדות, זה לבנות או משהו כזה. אנחנו לומדים ממש, לא לומדים אגדות. אבל רק שערכתי את הפרקים המתאימים בתוך הספר, הבנתי את העומק של העניין, אני האמת כמעט לא הבנתי למשמע אוזניי או למראה עיניי, אבל אוקיי, אז זה נושא, זה אני רוצה לדבר. אז ככה, למיטב שיפוטי, עכשיו אני מקריאה שוב קטע ממיכאל, מהדיאלוג, כן? למיטב שיפוטי, מבחינת הטקסט עצמו, אגדה היא ספרות ככל ספרות אחרת, הלקחים עולים ממנה, אני מדלגת, לימוד אגדה יש לו ערך בעיניי, בדומה ללימוד יצירה ספרותית, שיר עוסק פילוסופי. ואכן, שמעת נכון, הלל, מבחינתי אין הבדל מהותי בין מדרש חז"ל ובין יצירה ספרותית, כמו ספר של דוסטויבסקי או של אלזה מורנגלי, שהיא אגב סופרת מצוינת. אוקיי, אז רבי עקיבא ורבא הם שווה ערך לדוסטויבסקי כשהם מופיעים בתוך אגדתו, כן? הניסוח אחד והחריף הזה מחדד מצד אחד את היבט החופש. כן, אתה בוחן, מותר לך לחשוב, מותר לך לשקול את הדברים לגופם. אז באמת הרב מיקי מציע בשיטה, בתיאוריה שלו ובתיאולוגיה שלו הרבה מאוד חופש, וזה בעיניי דבר מוזר. אני חושבת שהוא צודק כשמדברים על אגדה שהיא בנפרד. אני רוצה להגיד פה, אני רוצה לחלוק על התפיסה הזאת, כשמדובר על אגדה שהיא חלק אורגני מתוך סוגיה הלכתית, אני רוצה לטעון שאי אפשר ללמוד ואפילו לפסוק הלכה, בלי להתייחס לאותם אגדתות שאורחי הסוגיה, אורחי השב כולו, שזרו בתוכם, ולא במקרה, ובעיניי לדלג על זה, כמו שעושים למדנים ישיבתיים מסוימים, שלא ננקוב פה בשמם, הוא מעשה המתיל מום. נחות, מעשה ממש המתיל מום ונחות בסוגיה כולה, ופוגע בהבנת הקשרה כולל רוחה וליבה. למעשה אני כמעט לא מבינה איך אפשר לפסוק הלכה, בלי ההיבטים האגדיים שמפוזרים לאורך כל השף בסוגיות השונות ההלכתיות. בעצם הטענה שלי פשוטה, אם אנחנו נותנים משקל לתלמוד, עלינו לתת משקל גם למעשה העריכה שלו. ובתוכו לבחירה לשבת אגדות בין הסוגיות ההלכתיות, מי שסיבט את האגדות האלה זה כמובן מוחי השב, בין אם הם רבין על רבשי, בין אם הם רבנן סבוראל, או אחרים אפילו אולי מאוחרים יותר, לא משנה, אבל אותה סמכות שהתלמוד יש בו מהיותו, ואיש לא, איש כולל רב מיקי לא מסתכח עם הסמכות הזאת, יש גם לבחירה לשבת את האגדות האלה. טוב, אני רוצה לדבר בקצרה, אני רוצה שיהיה לי זמן לדוגמאות שלי, הבאתי פה שלוש דוגמאות, נראה כמה מתוכם אני אספיק. אני רוצה להגיד שאני למדתי פה מעבר לכביש, בחגורה האקדמית שפה, אבל גם למדתי בבית המדרש, למדתי פה בבר אילן חקר אגדה, וגם למדתי בבית המדרש בבית מורשה, ושם למדתי באמת את הנושא הזה של אגדה למעשה, למדתי עם הרב יהודה ברנדס, שהוא חברי ומורי, וזו נקודה, היא נקודה דתית, היא פחות מחקרית אני חושבת, היא בסוף גם נהיית מחקרית, אבל הנקודה הזאת באמת שאי אפשר, לראות את הסוגיות, ללמוד את הסוגיות האלה מצד לימוד התורה בלי לראות את האגדות. טוב, מדלגת מדלגת, סליחה. אני רוצה לטעון ששיבוט אגדה בתוך הסוגיה ההלכתית, יש בה אמירה חזקה שההלכה יושבת על החיים. ובחיים יש ניואנסים שלעולם לא יבואו לביטוי מלא בכללי ההלכה. והאגדה מנכיחה את החיים האלה ומשחקת את המשחק, לפעמים יוצרת את המתח, יש הלכה, אוקיי, יש חיים, ובחיים יש איזה סילוב כזה של ניואנסים. אני רוצה לטעום יותר מזה ש... אגב, בכך היא יוצרת איזון, כן, יש לנו את הכללים הנוקשים, אבל יש גם את החיים ואיך זה מתפרק בתוך החיים האלה. אני רוצה לטעון שהאגדה היא סוג של מוזיקה. אפילו מישהו אמר לי רעיון מעניין, שכמו ש... שירת הלוויים, יש הלכות מקדש, הלכות בית הבחירה, נכון? הלכות המקדש, בין הדברים יש המוזיקה. אז המוזיקה הזאת, למה צריך מוזיקה? למה זה משנה? יש הלכות איך מקריבים קורבן, נכון? שמה צריך שינגנו שם בחצוצרות על הקרבת הקורבנות, בחלק מהקורבנות לפחות. אז אני רוצה לטעון שהאגדה היא המוזיקה של הסוגיות ההלכתיות, והפרשנות לאגדה היא באמת רחבה, אבל היא לא אינסופית. לאגדה היום יש כללי פרשנות די ברורים, מקצוע ספרות הוא מקצוע משוכלל מאוד היום, יש כללים, ניגודים, מוטיבים חוזרים וכו' וכו', אני לא אפרק. מאחר ובימים אלה מסיימים בעוד כמה ימים את הדף היומי ואת מסכת ברכות, אז הדוגמאות שאני אביא הוא רובן ממסכת ברכות, או נשענות בשדרך המסכת ברכות, ובכן, עכשיו אני רוצה לדבר על סוגיית הדיון וברכה משותפת, יותר משלושה שאכלו, אבל גם לא רק. המשנה קובעת, ואני רוצה לדבר על שתי אגדות שבעיניי בתוך סוגיות הזימון, מה מצטרף לזימון, ואני רוצה להגיד דרך ההדגמה שלי אני אנסה להגיד מה הן מוסיפות לסוגיה ההלכתית. אז המשנה קובעת שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, והשאלה היא מה זה כאחד, מה מגדיר חבורה לצורך זימון, צורת הישיבה, עצם הישיבה, איך מצטרפים לזימון, ובסוגיה באמת יש דעות שונות לגבי אפשרות להצטרף. כדאי לשים לב שיש פה באמת שאלה הלכתית שיושבת על שאלה חברתית. מה זה נקרא ביחד? מה זה נקרא לאכול ביחד? ורואים שלפי המשנה, ביחד זה הסבא. נראה את זה אחר כך. אני מדלגת. אבל באמת במקטעים שונים, הסוגיה שואלת מה זה אכילה משותפת, שגם חייבת בזימון, ואפשר אחד מברך בשביל כולם. האם התפריט צריך להיות אחיד? האם כולם אוכלים דגן, אחד אוכל ירק ונחשב? האם חשוב להקפיד על יחס מספרים מסוים בין הכולם לבין האחד? האם חובה לאכול דווקא דגן, או אולי די בקוסית יין? הלכות נקבעות כפי שהן נקבעות, ובתוך שאר האגדות יש שתיים שבעיניי הן משוחחות זו עם זו, ובעצם עם לב הסוגיה. ובשפצה הן מהוות איזושהי מסגרת טובה לסוגיות הטכניות של כללי ההצטרפות לסעודה. אז אני אתחיל דווקא מהאגדה האחרונה מבחינת המיקום של הסוגיה, ואני אחזור לראשונה. ינאי מלכה ומלכתה, קריחו ריסה בעד הידדי, ומדיקתה לאו לרבנה. זאת אומרת, ינאי המלך ורעייתו אכלו, ישבו בסעודה ואכלו, והסיפור אומר, ודרך אגב, הם גם הרגו את רבנן לפני הסעודה, זאת אומרת, המלך ינאי. שזה נורא מעניין, ואז לא, אבל אם איש לברוך אליה, הוא לא היה מי שיברך להם, למה? כי הם הרגו את כל מי שהיה יכול לברך להם, נכון? שזה מזכיר לי, במחילה, אם אני מודי ילד אמר פעם, שלמה הגרמנים לא מצחיקים? למה היקים? הם לא, אין להם הומור. הם הרגו, אומר, הם הרגו את כל האנשים המצחיקים, אז זה ככה, המלך ינאי הרג את כל מי שהיה יכול לברך, אז אין מי שיברך. אז זה מעניין שהיה לו עדיין, הוא רג את כל החכמים, אבל עדיין חשוב לו שתאמר ברכה על השמה, שואלת אשתו, אשתו אומרת, אני אביא לך את אחי, אבל תבטיח שתשמור עליו, ואז היא מזמינה את רבי שמעון בן חתך. אז הוא מוזמן לשולחן המלך, והוא מתבקש, אני אדלג פה על הלשון של ה... מתבקש להברך, לזמן עבור הסועדים שם, שפשוט תדמיינו, שולחן מפואר, מאכלים כיד המלך, אלא שבמקרה הזה המלך הוא אויבו המושבע של המברך, כן, זה שהולך עכשיו לזמן בשמו, תחשבו על הצוותא, כן, על חבורה של אנשים שאוכלים ביחד, שאין יותר אויבים מושבעים מהדבר הזה, כי הוא רצח עכשיו את כל החברים שלו, והוא עצמו סוג של בטח מסתתר על חייו או משהו כזה, זאת אומרת, מבחינה מהותית, פסיכולוגית, אין פה שום היבט של הצטרפות, במובן של חברות, אחדות, אכילה משותפת, כל מה שהדבר הזה אומר, והדבר הזה מודגש באמת בהערתו הצינית של רבי שמעון בן שטח, על מה בדיוק אני אברך, על זה שינאי אכל משלו. אני חושבת שאפילו יש פה רמז, אולי זה קצת מופלג, אכל, כזו וכזו תאכל חרב, יכול להיות שהאכל הזה, אחרי שהוא אכל את מה שהוא אכל, אני עוד יכול... טוב, בקיצור, אבל בסופו של דבר, בן שטח לשיטתו, אם מספיק לשתות יין, ובזה אתם מצטרף, נותנים לו כוס יין, והוא מזמן. וכוחה של הלכה, פסיכולוגיה לחוד והלכה לחוד. אבל עדיין אני חושבת שיש פה דרך ההנחכת ההגדה הזאת מקרה קצה של התבננות מעניינת, של, כלומר, שמצביעה, ושימו לב מה לב הסוגיה. לב הסוגיה הוא מהו שיתוף, מהי אחדות. תמונת ראי לסיטואציה הזאת נמצאת באגדתה שנמצאת בפרק הקודם שנוגעת בשאלת הסבא והיכולת לברך בסבתא. המשנה אומרת, היו יושבים כל אחד מברך לעצמו, הסבו אחד מברך לכולם. אז יש פה משהו טכני בצורת הישיבה, הסבא זה עניין של רחמותה, של זמן, של בני חורין וכו'. הדברה אומרת, הסבו אין, לא הסבו לב. זאת אומרת, רק שהסבו הם יכולים לברך ביחד, ומיד מקשה, ורמינו, עשרה שהיו הולכים בדרך. אף על פי שכולם אוכלים מכיכר אחד, כל אחד ואחד מברך לעצמו. ישבו לאכול, אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מכיכר אחד, מכיכרו, סליחה, אחד מברך לכולם. קטני, ישבו, אף על פי שהתכלית הוא רק מספיק לשבת, זה בסדר, או שרק כמו רכים לצבא, ואז הגמרא, ואז רבי נחמן בר יצחק אומר, כגון שאומרים, נלך ונאכל לחם. לאכילה הזאת קבעה איזושהי קביעה מראש שהיא, בואו נלך ונאכל במקום פלוני. וזה משמעות של חבורה, של הסתובדעתם על מקום אחד, לשבת שם ולאכול שם. ואז מגיעה הגדתה על תלמידי רב, אחרי שעסקו בקבורתו, כי נח נפשי דרב, עזלו תלמידיו אחרי. תלמידיו הולכים אחר מיטתו. כשחוזרים משם, אומרים, נזיל ונאכול לחמה במקום פלוני, כן, בנהר מסוים, ואחרי שאכלו, ישבו. וכאן היא באה אליו, נשאלה השאלה, עכשיו רגע, אנחנו נחשבים חבורה לעניין הזה של הזימון, או לא? כי המשנה, לפי המשנה, לא הסתבנו. עכשיו, תחשבו גם על הסבא, שזה בני חורין, אנחנו פה בעבר, על רבנו, לא שייך. מצד שני, התחושה, נדמה שהתחושה שהיא אומרת, אבל אנחנו, אין יותר ביחד מזה, כולנו בני חבורה אחת, מצטערים על מות רבה, מתאבלים עליו, הם לא יודעים את ההלכה, אחד מהם אפילו עשה קריאה נוספת על זה שאיפה רבנו, שאף עוסק להלכה פה. מכאן לשם מגיע סבא אחד ומזכיר להם שמספיק בזה שאמרו נלך ונאכל במקום פלוני, שזה בסדר, זה מספיק לזימון, ולכן הם זימנו. אז שוב, מעבר להיותה דוגמה, אולי באמת מעשה לבנות את ההלכה שהפוך הוא מעשה היסטור, מוסיפה אגדה את המוזיקה של הנושא, שהיא מוזיקת העומק של הסוגיות, של מה זה אכילה משותפת, מה זה צוותא, מה זה ביחד, זה עומק העניין, כמו שאמרתי, סיפור על חבורה מלוכדת, שאבלה על רבה שם בסעודת ינאי, יש היפוך של הסיפור הזה, כי שם יש מראית עין של יושבים, מלך, אולי אפילו, יש להניח אפילו שהסבו כדרכם אז, אבל על הפנים חסר, העיקר חסר מן הספר, אז יש פה באמת שני מקרי קצה. והשאלה הזאת, זאת אומרת, יש שם איזה, מבחינה הזאת אולי להגדה יש טיפה תפקיד חתרני, זאת אומרת, מה יקבע פה בעצם? המסגרת היחסית הטכנית, או הפנימיות של הפירוד, או אם זה אחדות. שתי אגדות קצה האלה, אולי זה מקרה מעבדה בלשונך, כמו שכתבת בזמנו על האוקימצות, זאת אומרת, יש פה מקרים מאוד מוקצנים של יחד ושל איכות, ובטווח שביניהם הגמרה קובעת את ה... זאת אומרת, אגדות תמיד נותנות הרגשה שהכללים אף פעם לא יחסו את שפע הניואנסים שיש במציאות, והתמונה שמתקבלת מצירוף האגדה וההלכה היא תמונה שלמה יותר. אם תרצו, אולי זה כמו הבדל בין ציור שחור לבן, או חד-ממדי, דו-ממדי, כן? לבין תלת-ממדי, ציור מרובה-ממדי וצבעוני. עכשיו, כמה זמן יש לי? מי פה המנחה? אני צריכה לתאם? יש לי 10 דקות? מעולה, תודה. אז אני אספיק לרפרף על שתי הדוגמאות. הדוגמה השנייה היא דוגמה לשתיית יין, אני אדלג על היתד שמחברת את זה למסכת ברכות, סיפור על מטרוניתא, כן, שרבי יהודה, אמרה לרבי יהודה, פניך דומרים, דומים ממגדלי חזירים ולמלווי בריבית. אמר לה, תאימנותא, כאילו לשון שבוע, לדידי, תרוויו אסירן, אסורים משניהם, אסור כמובן לעשות בריבית וגם אסור לגדל חזירים, אלא 24 בתי כיסא יש לי, ולא אכנס להקשר בסוגיה, אני מדלגת, אלא מה שכנראה המקור להגדת הבבלי הזאת, שזה הגדה בירושלמי, יש 3 סוגיות יין בירושלמי, איפה? נו, אני קצת... איפה יש סוגיות יין בירושלמי? סתם, תשארו, איפה יש סוגיות יין? שבת, קידוש, פסחים, 4 כוסות, ו... שקלים, פורים, ערב פורים אנחנו, 4 כוסות של זה. אז סוגיה שחוזרת על עצמה, גם החלק ההלכתי שלה וגם החלק ההדדי שלה, שעליו אני אתייחס. דוגמה, רבי זרע שאל לרבי יופיה, כמה שיעורן שקוזרת? סוגיה הלכתית, מה זה כוס יין, כמה שיעור, מותר מבושל, אסור מבושל, מה הוא לשתותם בכרך אחד, מה הוא לצאת ביין של שביעית, מסוג השאלות שההלכה אוהבת, נוהגת לעסוק מהם, האם היין צריך להיות לצאת ביין אדום, וכן הלאה וכן הלאה. ואז מביאה הגמרא וירושלמי את הסיפור על רבי יהודה ורבי אילאי, שאו שהוא המקור לסיפור בבבלי, או ששניהם מקור קדום אחר. טוב, רבי יהודה ורבי אילאי היה שותה 4 כוסות דלילי פסחה וחזק ראשי עד חדה. היה שותה את 4 כוסות, אבל אז היה לו כאב ראש, הוא היה צריך לחגור את ראשו מרוב כאב, עד חדה, אני חושבת שיש גרסה שזה עד עצרת, זאת אומרת עד שבועות, האם מפסח עד סוכות או פסח עד שבועות, אבל כאב לו נורא הראש המון זמן, זה הרעיון. אז ליין יש גם אפקט כזה, כידוע. חמתי חדה מטרונה, אפוי נעירין, ראתה אותו מטרונה אחת שפניו מהירות, אמרה לי, סבא סבא, חדה מקלט מילין איצבך, או שאתה תרגם ישר, או שאתה שטו יין, או שאתה מלווה בריבית, או שאתה מגדל חזירים. שימו לב שבסוגיה בברכות יש רק את 2 המרכיבים בלי המרכיב של יין. אמר לה, טיפח רוחה דהאי איצצה. יש פה אגב התכסכות לא אופיינית למערכות יחסים של מטרונות וחכמים, אבל זה שאני אחרת. טיפח רוחה דהאי איצצה, חד המנטלת מיליה לבי. אין לי, אני לא עשיתי אף אחד משלושה דברים, אלא אולפני שכיחי. בכתיב חוכמת אדם תאיר פניו, שזה דבר מעניין, אני למדתי משהו חדש, או חוכמתי, כן, אולפני שכיח לי, גיליתי איזה הלכה או איזה משהו חדש בתורה, וחוכמת אדם תאיר פניו, אז הערת הפנים שהמטרונה, הגויה, האישה הגויה, טועה לחשוב שזה מאיזה משהו חומרי, כמו אכילה מדושנת, או של לא יודע, אנשים עשירים מאוד, משהו פיזיולוגי, הוא אמר, לא גברת, את לא מבינה מהחיים שלך כלום, וזה חוכמת אדם תאיר פניו. אין לך בכלל את היכולת לזהות את הערת הפנים שנובעת מהחוכמה, דרך אגב, לא רק למטרונה אין, סוגיה אחר כך, בהמשך מיד מביאת הסיפור של רבי אבאו, שהגיע לטבריה, וראו אותו תלמידי רבי יוחנן שאפוי נהירים, באותה לשון, פניו מהירות, אז סיפרו, רצו לרבם רבי יוחנן, ואמרו לו, אתם רואים שזה סיפור ארץ ישראל, כן, אמרו לו, ראינו את רבי אבא, הוא מצא, רבי אבא הוא מצא אוצר. זה הדרך שיותר עדד, לא יגידו מלווה חזה, מלווה בריבית וזה, כן? מצא אוצר, אמר להם למה? אמר, פניו מהירות. אמר להם, אולי הוא שמע תורה חדשה, דימה אורי פחד את השמחה. הלך לגביו, שאל אותו, איזה תורה חדשה שמעת? אמר לו, תוספת עתיקתא, גיליתי איזה תוספת עתיקתא, וקרא עליו חוכמת אדם תאיר פניו. ואותו דבר, זה חוזר הרצף הזה, חוזר בשלוש סוגיות היין ושלושת המסכתות. ומה לומדים? שמה צריך את הסיפור הזה עם המטרונה? דרך אגב, כאמור, לא רק מטרונות מתבלבלות, אלא גם תלמידי חכמים מתוך בית המדרש. אני חושבת שיש פה אמירה, באמירה הזאת שלחוכמה ולתורה יש אפקט דומה ליין, יש פה איזה, זה מעשה לסיתור בעיניי. זאת אומרת, צד אחד, היין נעיר את הפנים, גורם לפנים להיות באמת לשמחה, למדושנות, לזה, מטפלים. אם אתה יהודי רציני, אז גם שתלמד תורה, יהיה לך את אותם אפקטים. אז זה... טוב, אני אסיים בקצרה ממש ברפרוף בסוגיה במסכת נידה. לא בברכות, למדתי את זה לאחרונה עם הבת שלי, סביב איזה עבודה, ופתאום בזכותה שמתי לב לכמה דברים. המשניות בסוף הפרק השני של מסכת נידה והגמרא שעליהן, דנות בשאלות תומה ותורה של מראות דברים. והסוגיות בעצם מציבות איזושהי מניפת צבעים שאמורה להיות המדריך לרב הפוסק אם לטהר או לסמא את המראה. והתנאים והמוראים מחלקים ביניהם מאות הסוגיות בשאלות של מקור אדם, מראהו, פני עמידה להשוואה, במסבי ספק שונים וכו'. עכשיו אחר כך אני מדלגת, לא משנה. מהדיון בין החכמים אנחנו למדים שהתשובה לשתי השאלות האלה, מה מקור אדם ומה הדבר צבעו, אינן תמיד ברורות, אבל כדרכם בגמרא, הסוגיה מנסה להעמיד עקרונות ברורים גם במקרה הזה. בסופו של הסוגיה הזאת מופיעות, אני מתנצלת מראש על הפמיניזם בדוגמה הזאת, אבל אני חושבת שזה לא אג'נדאי, למרות שזה לשיטת הרב מיקי, אבל שכל אחד בא אל האגדה עם עולם הדעות שלו. אני כמעט מתקשה לראות בסוגיה הזאת איך שלוש סיפורי הנשים בתוך סוגיה שלמה יחסית, שאנשים הם האובייקט, דנים במראות במחילה ובמראות הדנים שלהם, ופתאום הסוגיה מנחיכה שלוש נשים, שהן פתאום הופכות להיות הסובייקט, ויש להם מה להגיד, ובדרכן שלוש הנשים מאתגרות, או ככה, אני אספר לכם בקצרה מאוד מאוד, יש שם שלוש הנשים, אחת זה אשתו של רב יהודה, שהיא גם אמו של רבי יצחק, אישרה הורמי, שהיא דמות ספגונית ומעניינת, אימו של המלך שבור מלכה, ויאלתה, אשת רבי נחמן, שלא מזמן לדף יומי, שברה 400 חביות של יין. בכל שלושת הסיפורים, מאתגרת אישה בדרך זו אחרת, את סמכותו של החכם, ואת יכולותיו לשפוט במראה הגנים. אימו של רבי יצחק, בן אשתו של רבי יצחק, מלמדת שיש דברים שרק אישה יודעת על גופה, ושעין חיצונית לא תוכל לראות. עד כדי כך, שכשרב יהודה שומע את אשתו הוא מפסיק לפסוק, הוא אומר, היא צודקת, אני לא יכול לפסוק בנושא הזה. איפרה אומרים, שעושה קצת מבחן לרבה ב-60 מראות דמים, מוסיפה לבחינה של האלמנט מכשיל, דם של קינים, ורבה מצליח לזהות את מקור הדם הזה, אבל רק במקרה גמור, או במסיעת הדשמיים. אבל לא באמצעות הקריטריונים המקצועיים הברורים שהסוגיה העמידה עד עכשיו. והמקרים, במקרה גמור, הנחה עליו את השראה האלוהית, סייעת עד שמי, והוא הצליח לגלות. והמקרה של יאלתה הוא הכי מעניין, ושיאלתה, אחרי שהיא קיבלה פסיקה שמתמת את אדם, היא מתקשת לקבל second opinion, היא הולכת לחבל, שזה סותר הלכה המפורשת, שחכם שעשה, אין חבר אורשי להתיר, והיא מתקשת, כן, נגמר הזמן, אין, אני סיימת. בסדר. אז היא טוענת שהיא ראתה שהרב שפסק לה היה לו דלקת עיניים. אז היא מבקשת דעה נוספת, ואכן מקבלת, ואכן היא בסוף נתהרת. אז מה מוסיפים, וזה אני מסיימת, מה מוסיפות האגדות האלה שרק הזכרתי אותן בקצה המזלג, ולא נכנסתי לכל הזה? א', מוזיקה של ספק. נכון, פסיקה, הלכה, הלכה, אבל תדעו לכם, יש מקרים לא ברורים, חיים כולם במצבי ספק. אז א', היא מוסיפה מוזיקה של ספק, וב' היא מנחיכה, ופה סליחה על הפמיניזם, מנחיכה את הגורם הנשי, את נקודת מבט של האישה, יש פה איזה אישה מאחורי המעבדה הזאת. ואני טוענת לסיום, אני משפט לסיום שלי, באמת, אני טוענת שמי שמסתפק בהלכות ויחמיץ את מה שמוסיפות האגדות עליו, אז הלימוד שלו וממילא והפסיקה שלו אם הוא נהיה זה, יהיה חסר, בבקשה, אל תזלגו על האגדות. אגדה היא ולימוד היא צריכה. תודה רבה.
תודה רבה לך. זה היה קצה קצה של אוסף גדול מאוד של ויכוחים שהיו לנו תוך כדי עבודה.